טוב, אז אנחנו למעשה אמרנו שהנושא זה אבולוציה. בוא נזכר ונזכר. מישהו לא היה בשיעור הקודם דרך אגב?
כן, כן.
בסדר. אז זה לא נורא, כי אני אסביר בחמש דקות מה היה שם. אני לא אעריך בזה, אני מביא את העיקרון. מי שרוצה או שישמע את הקלטת, זה הכי טוב, או שישמע את הקלטת, זה הכי טוב. אין הרבה אפשרויות אחרות. בכל מקרה, הנושא של אבולוציה זה הנושא שמטפל בשאלה א', מתי נברא העולם, ב', מתי נברא האדם, ב', איך נברא העולם, האם הוא נברא בשישה ימים כמו שאומרים הדתיים החומיניסטים המבולבלים ושונאי התורה, שונאי המדע, או שהוא נברא באופן טבעי מעל פי אבולוציה וכל מיני דברים מוזרים שאומרים, אומר כאילו העולם החילוני. כמו שאמרתי לכם בפעם הקודמת, למעשה כל הנושא הזה הוא יסודו בחוסר לימוד. זאת אומרת, גם כמו שאמרתי לכם, החילונים לא מבינים במדע והדתיים לא מבינים בתורה ומתווכחים. למעשה הנושא הזה, מעבר לחשיבות הרוחנית שלו, כמו שאנחנו תכף נראה, בכל זאת נלמד את הצד של התורה, זה גם שיעור תורה ולא כמו בשיעור הקודם, זה היה סתם סקירה מהאנציקלופדיה העברית, החשיבות שלו, כי זה הפך להיות מין סמל כזה, מין עם טיפוס, זה יחס בין תורה ומדע, וכל הזמן מביאים את זה בתור דוגמה, כן, האדם יצא מהקוף או לא יצא מהקוף, כל מיני שיעות כאלה, לכן ראוי שתדעו, תהיה לכם את כל האינפורמציה בנושא הזה, וא' לא תדעו בעצמכם לדבר כמו דתיים שלא מבינים, וב' שמישהו יגיד לכם משהו, אני מקווה שהוא לא דתי, אז יהיה לכם מספיק תחמושת לדעת לדבר כמו שצריך ולדעת את האמת. טוב, אז בשיעור הקודם ראינו שמה שנראה לכאורה, שהמדע כבר הוכיח מזמן שהחיים הופיעו באופן טבעי, מדומם כלשהו, ואחרי זה בצורה אבולוציונית הגיעו עד האדם שאנחנו מכירים היום, זה פשוט לא נכון. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים, או זה נכון או זה לא נכון. אבל זה לא עבר אפילו את השלב שיקרא הוכחת התכנות, אם אתם זוכרים את הכלל הזה. יש שלוש רמות של הוכחה, זה לא עביר אפילו את מה שנקרא הוכחת התכנות בשני הנושאים. שני הנושאים אתם זוכרים זה א', האם אפשר ליצור חי מדומם, ב', אם אפשר ליצור חי מדומם, האם מהדומם, מהחי הקטן והמסכן הזה אפשר להגיע באיזושהי צורה טבעית ליצור משוכלל כמו אלה שיושבים בו שם מולי, קופים משוכללים מאוד. אי אפשר להגיע מחיידק לקוף משוכלל רק באופן אבולוציוני או לא, בסדר? אז זה למעשה שתי הסוגיות שראינו שבשתיהם המדע יש לו כמה אשרות חביבות, אבל לא יותר מזה, מילא לא הוכיחו את הנושא הזה לעולם. עכשיו אנחנו עוברים לחלק של התורה, ונראה שגם פה האמת היא שונה ממה שמציגים אותה, וזה חבל, כי בסך הכל זה נושא ממש יפה וחביב וחשוב באופן רוחני, אנשים לא מבינים בו כלום. טוב, אז אנחנו הולכים לטפל בשלושה דברים. דבר ראשון, אנחנו הולכים לטפל בשאלה של גיל העולם, מתי נברא העולם, האם מה שכתוב בספר בראשית, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, הכוונה שככה התחיל הכל. דבר שני, הולכים לטפל בשאלה של ששת ימי בראשית, האם זה שישה ימים ממש. דבר שלישי, הולכים לטפל בשאלה של הופעת החיים, האם אדם הראשון זה היה אדם הראשון. בסדר? הדבר הראשון שהופיע בעולם זה שש ימים, זה אדם הראשון, או שזה עובד אחרת. בסדר? מה שאנחנו נעשה, אנחנו נעבור על המקורות בשלב ראשון, בלי לתת שיטה כללית. אני רק אסביר את המקורות. רוב השיעור הזאת יעבור על המקורות, אני אסביר אותם, אבל אני לא אסביר את השיטה. אחרי שנגמור לעבור את המקורות, על המקורות, ואז נראה שהשיטה הכללית של כל חכמי ישראל, אף אחד לא חושב אחרת, זה מה שיפה בעניין הזה, היא כמובן שלא שהעולם נברא לפני 6,000 שנה, והאדם הראשון הוא פתאום נפל מהשמיים בתוך קובייה, ושהעולם ושישה ימים ושישה ימים, מה שלא, זה ודאי לא ככה, לדעת כל חכמי ישראל ממש חוץ בורים ועמי ארצות שלא עמדו חומש עם רשי ממש, במובן הכי פשוט של המילה, סתם חומש רשי, כן? אחרי שנעבור על המקורות ונראה שכל הטובים בצד שלנו, אז נעשה פעם אחת סדר ונראה מה השיטה ומה העיקרון ולמה באמת, באמת איך הדברים באמת בנויים ומה כתוב בתורה, בסדר? אז קודם אנחנו עוברים על המקורות, יפה. אנחנו נתחיל מהכוזרי, בסדר? אחרי זה נעבור לברוש אור החיים, אחרי זה נעבור למלבים, ואחרי זה נראה, טוב. אמר החבר, חיל נמצא מעולם מופת בשאלה, אז רואים עמוד 5, תורת ההתפתחות שכותב הרב קוק, אני אסביר את זה אולי בסוף, כי זה לא נפקדים על ענינו, נתחיל מפה. אמר החבר, חיל נמצא מעולם מופת בשאלה זו, אז הנושא כמובן זה מתי נברא העולם. מי שרוצה להסתכל בכוזרי לפני הסמך זין הזה, אז הכוזרי שואל את החבר, איך זה יכול להיות שאתם רואים שהעולם נברא בזמן שלכל ההודים יש מסורות של מיליון שנה. אז הוא אומר לו, ההודים האלה הם לא רציניים, יש להם כל מיני ג'וקים, זה לא נקרא רציני. אז הוא אומר, טוב, זה ההודים, נו, נגיד שהם לא רציניים. מה תגיד לחכמי יוון, שהם כבר מזמן הוכיחו באותות ובאותים שהעולם קדמון? מה תגיד עליהם, שהם כן אנשים חכמים ולא כמו ההודים האלה שסתם ממציאים דברים? אז זה אמר החבר, וכי נמצא מעולם מופת בשאלה זו. חליל הלל, מיות דבר התורה סותר עדות דבר הנראה עין בעין, עוד דבר שהוכח במופת שכלי. אז דבר ראשון הוא אומר לו בדיוק את התמצית של השיעור שלנו בפעם הקודמת. הוא אומר אף אחד לא הוכיח כלום אף פעם. זה בדיוק מה שלמדנו בשיעור הקודם. השיעור הקודם, הרי זה בדיוק הטענה של החילונים. החילונים באים ואומרים, כבר המדע הוכיח את זה, נכון? הוא אומר לו, הכוזרי, אף אחד לא הוכיח את זה, זה פשוט לא נכון, אתה לא מבין במדע. כמו שאני אמרתי לכם פעם הקודמת, החילונים, כלומר, מלך הכוזרים במקרה הזה, לא מבין במה שהוא מדבר. פשוט לא מבין את הפילוסופים היוונים. הוא אומר, וכי נמצא מעולם מופת בשאלה הזו. אף אחד לא הוכיח את זה מעולם. חלילה לאל מיות דבר התורה סותר עדות דבר הנראה בעין בעין, או דבר שהוכח במופת שכלי. כן, אז זה כלל שאתם צריכים לזכור אותו תמיד, בלי קשר רק לשיעור הזה, כי הוא כלל שהוא תמיד נכון. בוודאי שמי שרוצה פעם להיות, שיהיה בו בדל ניצוץ של תלמיד חכם, הוא צריך לדעת שהכלל הזה זה כלל ברזל בתורה, וזה שהתורה לא יכולה לסתור דבר, עדות דבר הנראה עין בעין, או דבר שהוכח מופת שכלי. עדות דבר הנראה עין בעין זה אומר, תראו, זה קיר לבן, זה לא עכביש ירוק. כן, התורה לא תגיד לעולם שזה עכביש ירוק, אין דבר כזה. מה שאתה רואה בעיניים זאת האמת. זאת זה נקרא עדות דבר הנראה עין בעין. זאת אומרת, אתה לא יכול להיות שהתורה שתגיד שבלילה זה יום וביום זה לילה. אין דבר כזה. דבר שני שלא יכול להיות שהתורה תגיד, שתסתור דבר שהוכח מופת שכלי. התורה לא יכולה לסתור את השכל בהגדרה. אז תגיד, תכף נשאל, אז מה עם כל הניסים הנפלאות? תכף אני אסביר אותם. אבל נתחיל קודם השאלה, למה התורה לא יכולה לסתור את השכל? מה הבעיה? התורה יותר גדולה מהשכל. אני אצטט לכם את האלון של חב"ד שלא הבאתי לפי. כמובן שהשכל הוא אנושי, הוא מוגבל, ודבר השם יותר גדול, משה רבינו יותר חכם מאשר כל מיני חכמולוגים מדענים, נכון? אז למה התורה לא יכולה לסתור את השכל? ודאי, התורה סותרת את השכל תמיד. היא יותר חזקה, לפעמים כן, לפעמים לא. למה התורה לא יכולה לסתור את השכל? כן? כי התורה זה השכל. כי התורה היא כוללת הכל, ממילא היא כוללת גם את השכל. לא יכולה לסתור את השכל, הוא חכם מהגמרא, שהרבה פעמים שמעתם את המשפט, סברה למה לקרא. שמעתם על זה? אז מה ההיגיון שעומד אחרי המשפט? אז מה, תגיד, אז מה עם סברה למה לקרא? אז אני רוצה להגיד לך, אז מה אם זה גם סברה? כי לא יכול להיות שהתורה תחזור על עצמה. אם זה סברה במובן זה שזה נובע באופן הגיוני, אז למה שהתורה תגיד את זה בכלל? זאת אומרת, זה ברור, זה כבר תורה. עכשיו התורה באה להגיד דברים שלא היית יכול לחשוב בשכל, כמו כל מיני נבואות של משה רבינו, אבל אם זה סברה פשוטה, אז מה למה שתורה תגיד את זה? ומה סברה למה לקרא? אז ודאי התורה לא יכולה לסתור דבר שהוכח ממופת שכלי. עכשיו תגיד, מה עם הניסים והנפלאות? אז איך התורה מדברת על הניסים? קריאת ים סוף, או אני יודע מה, האבנים שירדו ליהושע על ראשי הכנענים, איך זה אתה מסביר את זה? לא אמר, אז התורה כן סודרת את השכל, או לא? תחליט, אם התורה לא סודרת את השכל, אז איך יכול התורה בלי הניסים ונפלאות? זו שאלה מאוד קלה, אני שואלת אותה, מה שקרה לשעשע אותך.
אני יכול להוכח את זה בהשכל, נגיד שהמאים הם לא מעצמם, אולי הרוח
קדימה. אתה לא יודע, לא, זה תירוץ של כל מיני, זה ביקורת המקרא, וכל מיני ליצנים. לא היה מאים קדימה בזה, זה נס מהקדוש ברוך הוא, ירדו אבנים גדולות ישר ממאגר האבנים בעולם הבא.
למה זה
שכל? לא, זה לא פלסף, זה באופן, שכל זה שכל.
כמו
שיד השם. מה, משה? התורה לא סותרת את השכל, נכון? אבל זה לא מה שאתה יכול להסביר כל דבר בשכל, זה בכלל לא אותו דבר. לסתור את השכל, למשל, מי סותר את השכל? הנצרות סותרת את השכל. הנצרות היא נגד השכל. לא יכול להיות שאלוהים הוא שלושה ונולד לבתולה. זה פשוט לא יכול להיות. זה נגד השכל. התורה לא תגיד לעולם דבר מטופש כזה. זה לא יכול להיות שהתורה תגיד. התורה לא תגיד דבר שהוא נגד השכל. אבל זה לא אומר שכל דבר שכתוב בתורה אני יכול להסביר על ידי הפיזיקה של היום, של המאה ה-21. זה עוד לא אומר. וזה שאני לא יודע עכשיו איך יכול להיקרא הים בדבר השם, זה לא אומר שזה סותר את השכל. סותרת השכל זה אומר שזה נגד התודעה, נגד הלוגיקה. אבל זה לא נגד הלוגיקה. אין בעיה באופן עקרוני שימים יקרו. נכון? רק אנחנו עם הכלים הפיזיקליים שלנו היום לא יודעים לעשות את זה. רק הקדוש ברוך הוא יודע לעשות את זה. אבל זה לא סתירה לוגית. ימים יכולים להיקרה באופן עקרוני. נכון? זה לא משהו שהוא לא סותר את השכל. אז צריך להבדיל בין דבר שאתה לא יודע איך הוא עובד, לדבר שסותר את השכל. זה בכלל לא אותו דבר. כן, אבל זה נכון שלפני 1,000 שנה לא ידעו איך אפשר לדבר עם ריבוע כחול למרחק של 15,000 קילומטר. זה לא סותר את השכל. זה שלא יודעים, זה עוד לא מסותר את השכל. אתה מבין את ההבדל?
זה משהו חדש שנוסף לעולם. המים,
הטבע
שלהם
ליפול. נכון. והנה, המים, הטבע שלהם ליפול, והנה הם מתרוממים. ראיתם? הופ, הנה המים מתרוממים. אז זה פשוט, אתה יודע איך זה עובד, אז אתה עושה כאילו זה לא, אבל זה לא נכון. זה מראה שיש חוקים אחרים שיותר חזקים ממה שטבע המים ליפול. אתה מסכים? לא. הלאה, בוא נמשיך. בכל מקרה, בוא נמשיך כאן. אמנם הוזכרו בתורה ניסים שיש בשינוי סדרי בראשית, בדיוק זה מה שמסביר הכוזרי במשפט הבא, אם בדרך ביד תעצומים, כבר לא אורות, לא משנה עכשיו, הוא מסביר את זה במילים קצת אחרות ממה שלי, אבל זה העיקרון. אולם שאלת קדמות הלא מבריאתו היא שאלה שקשה לפותרה ויראה את שאלת קדמות בשבות. ומה שיקרה לצד הבריאה הוא הקבלה מאדם ונוח. בקיצור, הוא מסביר פה שאי אפשר להוכיח את זה פשוט, אם העולם קדמון או לא. כמו שכבר אמרנו פעם בשם הרמב״ם. עכשיו בואו נלך טיפה קדימה. אז דבר ראשון הוא אומר לו, אף אחד לא הוכיח כלום. לא הוכיחו שהעולם קדמון, לא הוכיחו שהעולם נברא. פשוט אי אפשר להוכיח את זה. עכשיו בואו נתחיל להגיע לעניין שלנו. ועם כל זה רואים, אילו ראה אדם המאמין בתורה הכרח הגיוני בדעה להיולי קדמון, בצירוף לדעה של עולמנו זה קדמו עולמות רבים, לא היה משם בכך משום פגם באמונתו שעולמנו זה התחדש רק לפני זמן מסוים, ושראשוני האנשים בו היו אדם ונוח. או, עכשיו הגענו סוף כל סוף לאמת. זאת אומרת, הכוזרי דבר ראשון סותם לו את הפה כמו שצריך, אבל אחרי זה הוא אומר את האמת. האמת היא, מה שהוא אומר לא היה פגם באמונתו כי זה פשוט ככה. אז אני אומר לכם, תכף נראה בהמשך שזה פשוט ככה. קודם כל הוא אומר, אילו האדם, האדם המאמין בתורה הכרח הגיוני בדעה ליולי קדמון. יולי קדמון אני לא בטוח זה ככה, אבל מה שכתוב בהמשך זה ודאי ככה. תכף אני אסביר מה זה יולי קדמון. קודם כל הוא אומר, אילו ראה אדם מאמין בתורה הכרח הגיוני בדעה ליולי קדמון, שאני אסביר תכף מה זה. בצירוף לדעה של עולמנו זה קדמו עולמות רבים. יולי קדמון זה שיטת אפלטון, בניגוד לשיטת אריסטו. אריסטו אומר שהעולם תמיד היה. העולם קדמון כפשוטו. כמו שמצבירים בספר הכוזרי בהתחלה, זה שיטת אריסטו. שאומר שהכל היה אותו דבר תמיד, תמיד היה אנשים, תמיד היה חיות, תמיד היה שמש, תמיד היה ריח, הכל היה אותו דבר, בסדר? זאת שיטה שהיא נגד התורה, התורה לא יכול לקבל אותה, כי התורה מדברת על התפתחות, על זה שפעם היה אפס, עין, אחרי זה יש, אחרי זה לאט לאט, הופיעה המציאות שלנו. אבל אפלטון לא אומר שהעולם היה תמיד אותו דבר, הוא רק אומר שיש נקודה יסודית שחייבת אתה להיות אי פעם. זאת אומרת, יש איזה יולי, יולי זה מין משהו טרומי כזה, משהו וירטואלי, זה משהו שהוא שורש הכל, וממנו הכל התחיל. זאת אומרת, היה בהתחלה לצורך העניין תוהו ובוהו, בחושך הפני תהום, נגיד במילים שלנו, ומתוך חושך לנו תוהו ובוהו, ובוהו, אז הופיע המציאות. כך אומר אפלטון. סתם אני אומר חושך תוהו ובוהו, ואני כוונה, מין משהו קדמון כזה חסר צורה. אומר הכוזרי, זה לא סתירה לתורה. זאת אומרת, גם אם תגיד שאפלטון צודק, הוא לא צודק, כי הכל נברא יש מאין לצורך העניין. אבל גם אם נגיד שהוא צודק, אין לי בעיה עם זה. כן? כי גם אם היה אנשים לפני אדם הראשון, אין לי בעיה עם זה. כי הוא אומר, בצירוף לדעה, שעולמנו זה קדמו עולמות רבים, לא היה בכך שום פגם בעינותו של עולמי, זה התחדש לפני זמן מסוים, ושל אנשים בו אדם ונוח. זאת אומרת, זה בכלל לא סותר שום דבר שהיה עוד הרבה עולמות לפני אדם הראשון ולפני נוח. העולם שלנו התחדש לפני 6,000 שנה, והאנשים הראשונים בעולם המחודש היו אדם ונוח. אבל זה לא, אין לנו שום בעיה אם תביא לנו לצורך העניין דינוזאורים ואדם ניאנדרטלי רודף רוכב עליהם ורואה אותם בעשב. אין שום בעיה אם זה אומר לך רבי יהודה הלוי. כי זה לא סותר, התורה אין לה בעיה עם העניין הזה, נראה בהמשך למה. בסדר, אז ראינו שהכוזרי בכלל לא נבהל מזה שיכול להיות שהאנשים לפני האדם הראשון ושהעולמות לפני העולם שלנו, הכל נראה לו חביב והגיוני, בסדר? עכשיו אנחנו נעבור לדרוש אור החיים. דרוש אור החיים, אמרתי, אני קודם עובר על המקורות, ואחרי זה בבת אחת מסביר את כל השיטה בבת אחת, בסדר? אני מזכיר לך שאני חייב שני דברים, אחד להסביר את האמת, ואחרי זה להסביר למה מי שאומר שלא יכול להיות שאדם יצא מהקוף הוא כופר בקדוש ברוך הוא. הוא לא סתם טיפש, פשוט, אלא הוא גם טיפש וגם כופר בקדוש ברוך הוא, בסדר? אני חייב להסביר לכם את זה בסוף. זאת אומרת, מי שיגיד לכם שהעולם נברא דווקא בשישה ימים ולא יכול להיות אחרת, והאלוהים ברא את האדם ולא יכול להיות שהוא יצא באופן טבעי מהקוף, אז אני לא נעים להגיד שהוא בעצמו קוף, אבל הוא ודאי כופר בקדוש ברוך הוא, זה ודאי. כן? אם הוא קוף בעצמו, זה אני לא יודע, אולי הוא חכה שהאדם לא יצא מהקוף. בסדר? טוב, הלאה. אמרינן בסנהדרין, אתם רואים בדרוש אור החיים למעלה? אמרינן בסנהדרין, תנא דבי אביי, רואים? איפה שכתוב ד' בצד שמאל דרוש אור החיים. דרוש אור החיים זה נכתב על ידי בעל תפארת ישראל על המשנה. מכירים תפארת ישראל על המשנה? יש עין ג', עין ד', עין ו', עין ז', עין ח', משניות, מכירים? זה אחד המפרשים שנקרא יכין ובועז. מכירים למטה? אז יכין ובועז זה נקרא בעל תפארת ישראל, והוא לא יודע, משהו מלפני איזה 200 שנה, משהו בגרמניה. מה שאני רוצה שתשימו לב שאנחנו נלמד עכשיו את דרוש אור החיים הזה, הנושא שלו זה בכלל נושא הישארות הנפש, זה בכלל לא קשור לנושא שלנו. אבל דרך אגב, אנחנו רואים מה הוא חושב על הנושא שלנו. אתם תראו שהוא ידבר על כל מיני דברים מדעיים, ותשימו לב האם הוא מזוזד עם כל נשמתו, אומר כפיר התועבה וגיוולט, או שהוא כולו מלא התלהבות ואושר. כמובן, מלא התלהבות ואושר, כמו ששימו לב, אבל תשימו לב פשוט איך הוא מתייחס לכל הדברים האלה, בסדר? אבל הנה בסנהדרין. תנא דבי אביי שיט אלפי שנים הווה אלמא וחד חרוב. תנא כשם ששביעית משמטת אחת לשבע שנים, כך העולם משמט אחד ל-7,000 שנה. עד כאן לשון הגמרא. ואחי נמה אמרינן בסוף מסכת תמיד בשבת היומרים וכו'. וזה אולם הסוד ממה שהיה, גם זה הראינו חז"ל בדבריהם העיקרים, להציץ האור מתוך נקב כמלוא מחציתית. ואמרינן בבראשית רבה ויהי ערב ויהי בוקר. דקשיא, מאחר שלא היה עדיין שמש בעולם, ערב ובוקר מניין, זה בדיוק הקושייה של רש"י. זה מה שאמרתי, שאנשים לא למדו חומש. אז הקושייה בבראשית רבה היא מאוד פשוטה. אם השמש והירח נבראו רק ביום רביעי, אז איך אתה סופר ימים ביום הראשון? הרי אתה סופר ימים בסיבובים של השמש, נכון? אז איך היה יום ראשון ויום שני אם השמש נברא רק ביום רביעי? הבנת את הקושייה? הבנת?
יופי.
הקושייה של... הקושייה מהמדרש, זה לא מה שאנחנו נמצא בו. אמר רבי אבאו, באמת, זה לא אבו, אלא אבאו, מכאן שהיה סדר זמנים קודם לזה, מלמד שהיה קדוש ברוך הוא, בונה עולמות ומחריבן, בונה עולמות ומחריבן, ואמר דן הניין לי ודן לא הניין לי. כלומר, הקדוש ברוך הוא היה בורא עולמות ומחריבן, היה אומר, זה מוצא חן בעיניי, זה לא מוצא חן בעיניי, זה לא מוצא חן בעיניי, זה כן מוצא חן בעיניי. כמובן, אנחנו עוד מעט נראה בהמשך, מה זה נקרא בורא עולמות ומחריבן, זה לא כמו שנראה לכם בדמיון, שעוד חמש דקות הקדוש ברוך הוא יגיד דן לא הניין לי, ומיד יזרוק פה איזה פצצת מימן. ובוודאי לא עובד ככה, אבל כפשוטו ובוודאי הדברים נכונים, אנחנו נבין בהמשך איך הפשוטו הזה עובד. וכדי למסור לנו הבטה והשקפה עיגולית על כל העניין, מה זה עיגולית? במילים שלנו, שלמה, נכון? כולל. גילנו רבנו בחיי יסוד נעלם השם מקובלים בפרשת בהר. בפסוק ושבתה הארץ שבת להשם, וזה ימוד על סוד נפלא, שיהיה העולם נבנה ונחרב שבע פעמים כנגד שבע שמיטות שבאבב שיהיו יחד ממתת אלפים שנה. בקיצור, העולם זה לא 7,000 שנה, אלא 49,000 שנה, והשנה ה-50 זה היובל, כמובן שכולם יוצאים לחירות. ועוד כתב שבכל שמיטה ושמיטה הנ"ל יהיה העולם נברא בהשלמה יתרה יותר מבתחילה, עד שלבסוף יחזרו קודם יוצאי הקדושה ששבו מקדוש ובצחירה בריאת העולם לתוך הגשמיים, שלימו את עצמם בעצמם. ובסוף השמיטה, בואו אני קופץ טיפה קדימה. והזה רמז לנו גם קצת גם הרמב"ן, בפסוק אשר ברא אלוהים לעשות, והרבנו אברהם אבן עזרא, בפסוק עוד כל ימי חיי הארץ, והרי קנאתי בפרשת בהר, שכתב עוד לעניין זה רבנו מצוות תורה. כל הראשונים, כולם יודעים את הדבר הזה, מדברים עליו ברמזים כאלה או אחרים, בצורה יותר גלויה כל הזמן, שהעולם בכלל לא קיים 6,000 שנה, אלא הוא קיים 49,000 שנה. ובעלי הסודות רכוש שמרחשם שפתתיו, ועילים שלנו מרחשות שפתותיהם, שלזין הקפות העולם הלא רמזון ששבת ימי בראשית. שכל אחד היה הכנה ליום שאחריו. כמו שנראה מסדר בריאות, אנחנו נדבק בהם היטב. בואו נקפוץ טיפה קדימה. וסוד השם נראה שמסרנו שאנחנו כעת בהקפה הרביעית, שהוא לפי סדר ששת ימי בראשית, כי אני הרביעי שבי הקדוש ברוך הוא מורות בעולם, ולכן בהקפה זה עולם אור התורה. יש כל מי שאני מכיר אחר חולק עליו. אבל הוא אומר שאנחנו עכשיו נמצאים בשמיטה הרביעית. זאת אומרת שאנחנו נמצאים עכשיו לפי זה בשנת, נגיד, 27,768, נכון? אנחנו לא, זה 5,768, לא, 26,768, נכון? אנחנו עכשיו שנת, בשמיטה הרביעית זה 28,000 שנה זה האחרון, נכון? פחות 1,000 שזה האלף השישי, אז זה 27,000 שנה, ואנחנו שלא תשסז, נכון? אז אנחנו עכשיו 26,769, 767, נכון? לפי זה אנחנו עכשיו בשמיטה הרביעית. אני, כל המרחבים שאני מכיר, הוא איש שאנחנו דווקא בשמיטה השנייה. לא משנה כל אחד מההוכחות שלו, ההוכחה שלו זה מזה שהמאורות זה התורה, והנה הופיע התורה, סימן שאנחנו בשמיטה הרביעית, אנחנו אומרים שזה מידת הגבורה שולטת, והגבורה זה דווקא הספירה השנייה. כל מקרה זה לא משנה לענינו, ודאי זה לא כפשוטו שכל העסק הזה פה זה רק לפני 6,000 שנה נברא העולם, ואז היה שם אדם ראשון וכו'. בסדר? הלאה. עכשיו אנחנו יודעים קצת למטה. ואתה חי ידידי ראו, רואים? בסוף הטור בצד ימין למטה. ודאי חי ראי ידידיי, ראו על איזה בסיס עדני תורת הקודש מונחים. כי הסוד הזה שימסר לבותינו רבותינו והם גילו זה כמה מאות שנים מצענו בשוב הטבע גורל עינינו בזמנים אחרים כי בזמננו הבהירה ביותר. הנה המדע סוף כל סוף גילה את מה שהמקובלים ידעו כל השנים. כך אומר בעל תפארת ישראל. דערוך המשתוקק שבאדם, חפץ לגלות כעלומות, חפר וחתר וחפר וחפש וכחולדה בקרביים של האדמה בערים היותר גבוהים בעולם, בערי פירנאים ובקרפטי של גבירגה, בערי קורדילן באמריקה, בערי מלאי בגבול קינה, קינה זה, פר, זה, זה נפל אצלהם. חפרו ומצאו שכולם מתולדו לידי סטרי סלעים נוראים שמונחים על זה, אני תופס טיפה קדימה, ועוד לא הסתפקו בזה וחתרו כי אם מהמקר הזה קרבה איזה מאות קלפטר עמוק תחת פני העליון של הארץ, חיפשו כל מיני, עוד כל מיני דברים מוזרים. ובין סדר לסדר מוחים ברואים שנתקשו ונתבו בתורם לאבן. מה הכוונה? מאובנים, מה שנקרא בפנים שלנו. אשר רואים שהארץ התהפכה והתחלפה על פניה כבר 4 פעמים. והברואים שבין שורה לאדמה מצאו שיותר מלוכים שורה לאדמה יותר ענקיים. בואו נתפוס טיפה קדימה. וכן מצאו בשנת 1000 את התז למספרם, כלומר 1807, כן? במידת זיביריאן, בקצה צפון של העולם, תחת הקרח הנורא ששם תמיד, פיל אחד גדול מאוד כמו 3 או 4 מאשר נמצאנו אתה. ושוב עצמותם מדהים אותם בציולוגיה של מוזיאון בפטרה, מצאו מה שנקרא ממותה. ולאשר המילה לגדול לקרות השולט, שם אינו מכות בגידול פילים. זה לא יכול להיות שבסידור גדלו להם פתאום פילים, ועוד יותר, פי ארבע יותר גדולים מפילים שלנו. זה לא סביר, נכון? זה אומר שדחיפה הארץ נשדדה ומתבלבלה. עכשיו הוא מסביר עוד בהם ההמשך, מגיע עכשיו לזה. ידענו עצמות חיה נקי שנמצא במביא הארץ סביב בולטימרי באמריקה, אורכה י' ז' רגל, גובה מכפות רגליה, י' ח' רגל, י' א' רגל וכף רגליה, וקוראים לה ממות, טוב, הוא בלבל קצת אבל לא נורא, ומצאנו מין בריאה אחרת, אבנית שקבועה גואנדון, שקבועה תתבב רגל, וכל מקרה. טוב, עכשיו, אחרי שהוא הספיק, גמר להתלהב מכל המאובנים, כל השכבות הגיאולוגיות, כל מה שמצאו, ומכל האמור נראה ברור שכל מה שראינו מקובלים זה כמה מאות שנים שברי העולם פעם אחת ושוב נחרב וחזרנו לתקומם, זה ארבע פעמים. וכל פעם העולם מתגלה בשלמות יותר גדולה מתחילה, הכל התברר עכשיו בעינינו, בזמננו, באמת הצדק, ברוך השם, סוף כל סוף גילינו שמה שכל המקובלים אמרו, זה ודאי נכון, רואים שהיה הרבה דברים לפני העולם שלנו, ממילא כל מה שעברו מקובלים זה נכון. מה שכתוב בדף השני, אנחנו נלמד אחרי זה בהמשך, שנתחיל להבין את העקרונות פה, איך הדברים יודעים. אז נכון, אני אמרתי שאני קודם עובר על כל המקורות, ואז אני אסכם בת אחת אחת. זוכר שאמרתי את זה? אמרתי, כי אני רוצה קודם שתבינו שכל הטובים בצד שלנו. ממש. אחרי שתבין שכל הטובים בצד שלנו, אז אני אסביר את העיקרון. בסדר? להסביר את העיקרון זה יהיה מאוד פשוט. פשוט אנחנו נעבור על כל מה שיש לכם ישראל להגיד על זה, כן. נכון, כי זה רק השמיטה הזאת, ומי אמר שזה השמיטה היחידה, כמו שאנחנו רואים בעצם.
אז אין לנו
בעצם... מי אמר שמשהו התחיל פעם ומשהו ייגמר פעם? הכל אינסופי, מה כך קשה להבין לזה?
מה בסתכלת התקדמות?
מה צריך?
מה בסתכלת
התקדמות? לא, ההתקדמות היא כל פעם באיכות, לא בכמות. נכון, העולם הבא היא יותר גדול מהעולם הזה. נכון, צריך להיות התחלה, אני מסכים, לא חייבת להיות לפני 5,000 שנה. כל הרעיון זה שאני אראה לכם שזה לא דווקא 5,000 שנה שלנו, 6,000 שנה שלנו, אחרי זה, בסדר, זה רק שמיטה הזאת. מלבי מלבראשית, רואים? ויאמר אלוהים ישרצו המים, דרעה לך ממדרגה למדרגה, רואים? דומם צומח חי מדבר, וכל הקודם היה חנה למה שאחריו. אני עכשיו עברתי דף, לא עמוד, עברתי דף, כן? מה שקרה 8 אצלכם, כל שרואים את זה 8, הדף האחרון למעלה. ונודע שגם בעלותה בסולם המדרגות, רואים? לא עלתה הבריאה בדילוג רק על ידי אמצעים. שנמצא האלמוג האמצעי בין הדומם והצומח, והפלופ, שאני לא יודע מה זה, הוא אמצעי בין הצומח והחי, והקוף הוא אמצעי בין החי למדבר. וכן, רואים? פה למעלה. והקוף הוא אמצעי בין החי למדבר. וכן בכל מדרגה עלתה בסדר מלמטה למעלה, כמו שכתוב ביצירת הצומח וכו'. אוקיי, בוא נקרא עכשיו, יש כמה מקורות, מקורות שאנחנו אולי לא נתעכב עליהם, כי בעיקרון אומרים את אותו דבר בערך. עכשיו בוא נקרא את אחד המקורות היותר נפלאים שיש לנו ביד, וזה הכוזרי גם כן, מאמר רביעי ג' כן. עכשיו, מסביר פה רבי יהודה הלוי לפני יותר מאלף שנה את הפסוק נעשה אדם בצלמנו ובדמותנו. בוא נחזור לשוב היחס למושג רביעי, לפני שיטה גשמית. מה זה נעשה אדם? כמו שאתם לא חושבים, מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא עשה הוקוס פוקוס. מישהו קפץ פה מתוך האדמה, נכון? הקדוש ברוך הוא שלש את האפר כמו חלה, ואז התחיל יצא פתאום בן אדם, ושעה ראשונה הוצבר אפרו, שעה שנייה עמד על רגב, שעה שלישית ניתנה בו נשמה, לא זוכר בדיוק את הספר, אבל הנה, יש לנו מדרש יפה להסביר איך יצא אדם, וכולם חושבים, כולם מדמיינים, לא רוצה להגיד, אלה שלא מבינים כלום, מדמיינים לעצמו ראש, איך באמת יוצא פתאום האדמה, פורח לו פתאום איזה ייצור, ורק הראש שלו יוצא, ואז הקדוש ברוך הוא עושה עוד פעם צא מחמד לי ויצא, ואז יוצא עוד פעם, נכון? ככה כולם מדמיינים לעצמם. עכשיו בוא נראה שרבי יהודה הלוי כבר לפני הרבה שנים, בלי להכיר את דרווין, חושב אחרת. נעשה אדם בצלמנו כדמותינו, זאת אומרת, אני הוא שהדרגתי את היצירה, והעליתיה לפי סדר חוכמה מן היסודות על המחצבים ומאלה לצמחים, יסודות ומחצבים, הכוונה יסודות ומה שנקרא אצלנו תרכובות, זה נקרא מחצבים, נכון? מאלה לצמחים, מאלה בעלי החיים אשר במים אשר באוויר, מאלה בעלי החיים אשר בארץ, בעלי חושים מדכים וקרות נפלאות, ועתה אין למדרגה, עכשיו הוא יגיע לאדם. תראו, זה באמת לא יאומן בעיניי, באמת. איך רבי יהודה הלוי יודע להגיד את זה? הוא לפני יותר מאלף שנה, הם לא הכירו את כל המדע, את כל הדרווין, את כל ההתפתחות. אבל זה ברור, זה מה שכתוב בפסוק הזה. זאת אומרת, הוא מסביר פסוק בתורה, שאומר נעשה אדם בצלמנו כדמותינו. ככה הוא מבין את הפסוק. סימן שככה הראשונים, חכמי ישראל, מבינים את זה. זה הצורה שמבינים את הפסוק. אין צורה אחרת להבין אותה. עוד פעם, בוא נקרא. הפסוק אומר, נעשה אדם בצלמנו כדמותינו, נכון? שאל כל הגשמים שאתה מכיר, מה זה עשה אדם בזמן? זאת אומרת, אלוהים עשה אדם, מה זאת אומרת? כולם מבינים, נכון? איך רבי יהודה לוי מבין את זה? הוא אומר, אני הוא שהדרגתי את היצירה, והעליתיה מן היסודות המחצבים ולא הצמחים אלה בעלי החיים אשר בים. בקיצור, אבולוציה. נעשה אדם בצלנו מקודם, זה פשוט אבולוציה. ככה אומר רבי יהודה לוי, זה נכון? תקראו פשוט מה כתוב, אני אומר זה נכון, לא כי אני חושב שזה לא נכון. זה איזה סימול, תפנימו את מה שקורה פה. בסדר? ברור העיקרון. המדרש לא אומר ככה, המדרש אם כבר מדבר ביום השישי אחרי שהכל היה ברור, נכון? בוא נדבר על המדרש לעומת מה שכתוב. המדרש לא מדבר על יצירת המחצבים שזה היה ביום הראשון, שאלוהים אמר שמיים וארץ, נכון? מה הוא אומר? בוא תסביר לי אתה מה הוא אומר. תסביר לי במילים שלך לפי הבנה שלך מה כתוב. לא, בסדר, אבל...
אני הוא שהדרגתי את היצירה והעליתיה לפי סדר חוכמה.
כן, אבל על מה הוא מדבר? הנושא זה נעשה אדם, נכון? זה הנושא. זה לא סתם באופן כללי שהשם הדריג את היצירה. אלא השאלה, מה זה נקרא שכתוב בפסוק נעשה אדם? מה פירוש הפסוק נעשה אדם? זה הנושא, אתה מסכים? יופי, עכשיו תסביר לי אתה במילים שלך, מה זה נקרא לעשות אדם? תקרא. מה שכתוב אותם, זה כתוב בעברית פשוטה, זה לא משהו מסובך. זאת אומרת, מהיסודות המחצבים זה נקרא לעשות אדם? כן? אני שואל. אני מדבר, הבנת הנקרא ברמה שכיתה ו'. אני אומר עוד פעם. הנושא של המאמר בכוזרי זה מה זה נקרא נעשה אדם. אתה מסכים? יופי. המשפט הראשון זה, אני עשיתי מהיסודות מחצבים. כלומר, מהיסודות הפכתי תרכובות, מולקולות. זה פירוש של נעשה אדם. אתה מסכים? יופי. אחרי זה מה המשך? אני עשיתי מהמולקולות, עשיתי צמחים. זה גם כפירוש של נעשה אדם. אתה מסכים? יופי. אז מה כתוב כאן לדעתך? זה מתאים למדרש כפשוטו, זה שאמר שביום השישי בבוקר הקדוש ברוך הוא לקח את האפר והתחיל לעשות ללוש אותו ולעשות ממנו בובה? טוב, עוד מישהו רוצה להגיד משהו? כן. נקודה היא שרבי יהודה הלוי, כמו כל חכמי ישראל, כמו שאנחנו נראה יותר, עוד מקורות יותר מודרניים, כמו אצל הרב, מבין שמעשה השם זה המציאות, כמו שאנחנו למדנו בדיוק בשיעור היחס למושג האלוהי. ממילא שעושים אדם זה לא הכוונה שיש נפחייה, אלא זה עצם הופעת המציאות, זה נקרא עשיית האדם. לכן הוא מסביר דרך המציאות את הפסוק נעשה אדם, בדיוק כמו שאנחנו למדנו בשביל רשת למושג אלוהי, מסתכל על הכל דרך המציאות, נכון? בדיוק. לפי התפיסה הגשמית, אז אלוהים הוא קוסם גדול שיושב באיזה מקום, שנעשה אדם הכוונה שהוא עושה אדם, זאת אומרת, פתאום נופחת מהשמיים, פתאום גוש בשר מתחיל להתרוצץ פה מעגלים, נכון? ואם אתה רוצה להיות יותר גשמי, או ללכת לפי המדרש, אז פתאום מהאדמה קופץ לו גוש אפר, ומקבל צורה של בן אדם, ואז הוא מתחיל לתת רגליים, ואז הוא מתחיל לדבר יידיש, נכון? זה באופן כללי הצורה הגשמית לתפוס את זה. פה לא מדברים על אלוהים בכלל, שמת לב? שמה? נכון. לא רק שאין בעיה, מי שאומר אחרת הוא כופר בקדוש ברוך הוא, כמו שנסביר את זה. לא אומר אחרת, כמו שזה לא יכול להיות, סליחה. הוא מדייק בלשוני. לא מי שאומר אחרת, מי שאומר שזה לא יכול להיות, הוא כופר באשם, כמו שאנחנו נראה בסוף השיעור. כן. זאת הפסקה הזו שהוא יסביר עכשיו שמגיע האנושות ואחרי זה ישראל ואחרי זה אולי משה רבינו, אני לא יודע כלום מה אומר כזה, זה לא משנה, אני לא זוכר, תסתכל בכוזרי. כן.
אבל כשכוזרי אומר את זה, זה לא יותר רגילי שהוא מדבר על דברים מוכנים אשר על בדיוק איך זה קרה, יכול להיות שהוא מדבר פה בעצם על זה שהוא שם את האדם בראש סדר העדיפויות, בראש סדר הקדושה, לא דווקא לאבולוציה, למה שכוזרי
לא יכול להגיד? אז שיגיד את מה שאתה אומר, אני חושב אומרים בגמרא, העיקר חסר מן הספר, זאת אומרת, הוא מסביר את הפסוק נעשה אדם, אתה מסכים? הוא לא מסביר את מדרגת האדם. לשבתך צריך להסביר מדרגת האדם. מדרגת האדם הוא פאר היצירה.
מסביר את המטרה של האדם.
לא, הוא אומר מה זה נעשה אדם. זה כתוב בעברית פשוטה. הוא מסביר את הפסוק נעשה אדם, לא פסוק איכות האדם. הוא אומר, זה נקרא לעשות אדם. אתה מסכים?
אני מסביר מה זה בצלמנו כדמותנו.
אבל הוא כותב, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. נכון, אני מסכים. זה באמת כולל את זה שהאדם כולל את כל המציאות. אבל זה בנקודה שעשיית האדם זה עשיית המציאות. זה החידוש. נכון, אתה צודק בזה שאדם בצלמנו כדמותנו, הכוונה שאדם כולל את כל ההוויה כולה, זה נכון. אבל מזה נובע שהאדם הוא נוצר דרך יצירת ההוויה, זה מה שהוא כותב.
אני פשוט אומר, למה שהכוזרי ידע משהו בכלל על האבולוציה?
בגלל שהוא לא חשב שזה אבולוציה, הוא חשב שזה מה שהוא למד מרבותיו, ישר ממשה רבינו. הוא בכלל לא חשב שמישהו יכול לחשב אחרת, זה מה שיפה בעסק הזה. לא עלה בדעתו, כמו שלא עלה בדעתו של רש"י, שיבוא אחד מחכמי ישראל ויחשוב שאלוהים הגשמי עשה אוקוס פוקוס וכמישהו קפץ באדמה. פשוט לא עלה בדעתו. אז מסביר לגוי, אתה מבין? לגוי הטיפש יחסית הוא מסביר. שזה לא כמו שאתם חושבים כל הגויים, שבאמת זה משהו אוקוס פוקוס, אלא הכל הוויה פועלת, בסדר? המציאות היא דבר השם, הכוונה שהמציאות היא פועלת. זה מה שאנחנו לומדים כל השיעורים, כל הזמן אנחנו לומדים את זה, זה לא חידוש. מה שמפתיע אותך, שרבי יהודה הלוי ידע את זה בלי לקרוא את דרווין. אותי זה לא מפתיע, אני חושב שמשה רבינו ידע את זה גם כן. זה פשוט אי אפשר לחשוב אחרת. כמו שלמדנו בשיעור היחס למושג אלוהים, מי שחושב אחרת הוא סתם מגשים, ורבי יהודה הלוי לא מגשים, הוא יודע מה זה הקדוש ברוך הוא. הוא מבין את תופעת הקדוש ברוך הוא, הוא לא יכול לחשוב אחרת פשוט. הלאה, בוא נמשיך. כן, בוא נמשיך. בוא נעבור לעוד מקורות.
זה כאילו
משהו שאני
מרגיש
היום ביום השישי. לא שמעתי? ביום השישי. שמעת רדה, ומה יש שני המהודי? שמעת שהגיעה המדרגה האחרונה. ביום הראשון היה רק בחצבים, אחרי זה היה...
אין שם
שם מהודי,
כאילו, כל יום
אתה תגלו בזה. כל יום הזה כמו נכון. למעשה, יצירת האדם מתחילה בבריאת העולם, אני מסכים. כמו שיצירת התינוק מתחילה בתור תא אחד בבטן אמו, נכון? זה לא סותר. עכשיו בסוף הוא יוצא בתור תינוק שלם, אבל אתה לא יכול להגיד שהוא לא התחיל בתור תא אחד, נכון? הוא התחיל בתור תא אחד, וכל פעם נוסף לו עוד, עד שהוא גדל, 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 ונהיה תינוק, נכון? אז אותו דבר הוא מסביר על האדם, זה התחיל בתור נקודה אחת של איזה הוקוס פוקוס כזה, שהקדוש ברוך הוא עשה יש מאין ויצא כדור הארץ, אני לא יודע מה. לאט לאט, יצא האדם. הלאה, בוא נמשיך. טוב, בוא נעבור עכשיו לעוד מקור, עוד כמה מקורות. מישהו יכול להביא לי חומש עם רשי? פשוט לא צילמתי את זה. חומש רשי על בראשית. פשוט בראשית רשי. רשי, אנחנו נקרא שם מה כתוב. כן, עכשיו אנחנו נקפוץ רגע לשתי מקורות שמטפלים בשאלה האם ששת ימי בראשית, ששת ימי בראשית, ואחרי זה, כמו שאמרנו, נעשה סדר מהכל ביחד. בסדר? נקרא את רשי ונעשה סדר מהכל, ואז נבין איך העסק הזה עובד. ואז נראה שזה בדיוק מה שאומר בעל תפארת ישראל. טוב. אז זה הלשם, זוכרים את הלשם משיעור הביטחון בהשם? והנה נאמר עוד דבר אחד, הנצרך לנו לדעת זה מאוד. כבר אמרנו לאל ענף יוצא, כי לפי מדרגת העולמות שהיו בשש ימי בראשית, ובפרט בערב שבת בראשית אחר חצות היום, שהם תלו אז עוד בעלייה שנייה, היו כולם נעלים ונפלאים מאוד, הנה היה עניין כל עניין שלו, כולם על דרך אחרת לגמרי ממה שהם עתה. והיה כולם גבוה, מופלא ונורא, שאין לנו שום השגה בזה. ואם נאמר על דרך זה גם כן, בעניין שיעור משך הזמן דכל יום ויום מששת ימי בראשית, שיעור על דרך אחרת לגמרי מה שהם עתה. והיו אותם הימים גדולים וארוכים מאוד בלי שיעור וערך מהימים שלנו. וידעו מאמרם ז"ל שיומות לקדוש ברוך הוא 1,000 שנה, והכוונה שהימים של עולם האצילות הוא בשיעור של 1,000 שנה. כמובן, גם 1,000 שנה זה ברוחני. זה קודם סביר בה הוא אומר. הוא אומר, תראה, ששת ימי בראשית זה בכלל משהו אחר, זה מציאות אחרת. היא שונה לגמרי מהמציאות שלנו. ממילא אתה לא יכול לספור שם זמן שלנו בכלל. כל הניסיון לחשוב ששש ימי בראשית זה פשוט 6 ימים שלנו שהיו לפני 6,000 שנה, הוא אומר, זה בכלל, זה לא הנושא בכלל. כי ששת ימי בראשית זה מציאות אחרת לגמרי, על זה נאמר יומו של הקדוש ברוך הוא 1,000 שנה. תגיד, טוב, אז ששת ימי בראשית זה 6,000 שנה. ועוד שש שנים שלנו, אז אנחנו עכשיו בשנת ה-12,000. הוא אומר, לא, זה לא הכוונה שאלף שנה של הקדוש ברוך הוא זה 1,000 שנה שלנו, אלא הכוונה להגיד ששנים של עולם הצילות זה נקרא 1,000 שנה. במילים, בלי להסביר את כל עולם השנה. זה אור אופר. מי זה אור אופר? שדדו לך את החומש. טוב, באמת. נראה אם נקבל אותו גם חזרה. טוב, בקיצור, הוא בא להסביר שיומו של הקדוש ברוך הוא 1,000 שנה, כמו שאנחנו נראה עוד מעט הוכחה פשוטה מהחומש, שלא יכול להיות שיומו של הקדוש ברוך הוא זה לא 1,000 שנה. בסדר? אז זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו נראה מה אומר הרמב״ם בנושא הזה שיש לנו בראשית. הנושא שהוא מדבר עליו זה נושא אחר לגמרי, וזה המושג זמן. הוא מדבר על המושג זמן. בתוך זה אנחנו רואים, דרך אגב, מה דעתו בנושא של ימי בראשית, בסדר? אז לכן אנחנו לא נתעמק במה שהוא אומר, כי זה נושא שהוא צדדי לגמרי לנושא שלנו. אבל מה הוא אומר בנושא שלנו אנחנו נראה. אנחנו נראה מהאמצע פה. אבל מה שתמצאהו כתוב לקטת החכמים, מעמיד זמן למצא קודם בריאת העולם, מסופק מאוד. אם יהיה לנו זמן אחרי זה ותרצו, אני אסביר לכם מה הוא אומר על הזמן, כי זה דבר מאוד יפה. אבל לענינו, לא צריך את זה עכשיו, לא צריך להרחיב את זה. אשר יראה, כן, וזהו דעת אריסטו שבהליכה, אשר יראה הזמן לא יצור לו תחילה, וזה מגונה. בקיצור, הוא אומר שיש חכמי ישראל שחושבים שהיה זמן תמיד, גם לפני בריאת העולם, הוא אומר, זה הם טועים, זה דעת אריסטו שאומרים את הזכות הזאת. ואשר הביאה אומרים על זה המאמר, זה הנקודה שלנו, הוא אומר, למה יש מחכמי ישראל שבטעות אומרים את הדבר הלא נכון הזה? אשר הביאה אומרים על זה המאמר, הוא מוצאם יום אחד ויום שני, כמו שכתוב בספר בראשית, והבין, אומר זה המאמר, את עניין על פשוטו. וחשב שלא היה שם גלגל סובב ולא שמש באיזה דבר שוער יום ראשון. ומזה אמרו בזה אנשים, לאורך אמר רבי יהודה ורבי סימון, מכאן שהיה עשר זמנים קודם לכם. אמר רבי אבאו, מכאן שהיה הקדוש ברוך הוא בעולם החלבן, זה מה שראינו. עכשיו הוא גם יורד על רבי אבאו, זה גם כן לא יכול להיות. אבל ענייננו, רואים שהרמב"ם אומר שהטעות של אותם חכמי ישראל, שחשבו כדעת אריסטו השפויה, זה נבע מזה שהם הבינו את ספר בראשית, טיפשו אותו. וחשבו שיום אחד, יום שני שכתוב שם, הכוונה ימים רגילים כמו שלנו. ומילא יצא להם איזה טעות. אבל אם הם יודעים את האמת שזה לא ימים רגילים שלנו, כמו שראינו קודם בלשם, ממילא לא יוצא להם הטעות הזאת שעכשיו איננו, לא חשוב מהי הטעות. חשוב רק להבין שזה ודאי הימים הראשונים, זה לא כיפשו אותם. אז טיפלנו עד עכשיו בשני עניינים, תכף נטפל בעניין השלישי, ואז כמו שהבטחתי, נעשה סדר בהכל. טיפלנו א' בשאלה, האם היה אנשים לפני... יש לי עוד מקור אחד, מה נקרא לכם? אגרות הראייה. סליחה? חופשי, בלי בעיה בכלל. אין לו שום בעיה עם זה. רק אומר שתנאים אחרים הם כמוהו. אם אתה מוצא מישהו מספיק חזק בצד שלך, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אתה מבין? הוא אומר, יש מחלוקת רבי מאיר, רבי יהודה, אני כמו רבי מאיר. זכותו, נכון? ועל דרך מניין שנות היצירה, אני חוזר למאמר, לקרוא את הראייה, אם אין אוזנה אותו, אני אקרא את זה יותר דרך. ועל דרך מניין שנות היצירה, רואים? ביחס לחשבונות הגיאולוגיים בזמננו, כך היא הלכה רווחת. הלכה רווחת הכוונה שכל מי שפתח פעם ספר, יודע שזה ככה, רק כל מיני טיפשים לא מבינים כלום, אז הם נותנים גם בין במוח. הלכה רווחת שכבר היו תקופות רבות קודם למניין תקופתנו, והוא מפורסם בכל המקובלים הקדמונים מדרש רבה שהיה בו למות ומחריבם. ובזוהר פרשת ויקרא שהיו כמה מיני אנשים חוץ מהאדם שלהם בתורה. אלא שם צריך להזכיר את המליצות העמוקות. עכשיו הוא מסביר פה כמה דברים לאורך שאני אחרי זה אסביר אותם בהמשך. בקיצור, שלב ראשון ראינו שלפי כל המקובלים הקדמונים והחדשים וכל מי שפתח ספר בחיים יודע שהיה עולמות לפני העולם הזה והיה אנשים לפני האדם הראשון, והעולם לא נברא בכלל לפני 5,700 ו-X שנים, אלא הוא נברא, אם צריך להבין בדיוק באיזה צורה הוא נברא מבחינת זמן או לא, אבל ודאי זה לא נברא לפני כך וכך שנים. וגם ראינו שאף אחד לא נופל על הרצפה מזה שגילו ממותות. הכל נשמע נהדר ונפלא והכל חביב מאוד. אז לגבי הופעת האדם והופעת המציאות, אין לנו שום בעיה עם כל הדברים המדעיים, כי אף אחד לא חולק את זה אף פעם, להפך, ראינו שאפילו מתלהבים מזה. לגבי הנושא השני, וזה ששת ימי בראשית, אז ראינו שאף אחד, עוד פעם, כל מי שמבין מה שמבין זה לא כפשוט. הנושא השלישי, עוד פעם, הוא קצת מקביל לנושא הראשון, אבל צריך לראות את זה בחומש רש"י על הפסוק הראשון בראשית, כן? זה הכל. כל מה שצריך לדעת להבין את מה שאני אומר זה ללמוד חומש עם רש"י על הפסוק הראשון, אבל לא את אמר רבי יצחק אלא את ההמשך. כולם נתקעים באמר רבי יצחק, זה התחלה, אבל יש גם המשך לפסוק ורק צריך ללמוד אותו ואז תראה לך יותר שאלות. אז בוא נקרא את ההמשך אחרי רבי רבי יצחק. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. עכשיו אני קורא חומש רש"י, לא יותר מזה. טוב, בראשית ברא, אין המקרא הזה אומר אלא דרשני. במילים אחרות מה אומרים פה בעברית? זה מיסטר, נכון? מה זה נקרא אין המקרא הזה אומר אלא דרשני? הכוונה זה לא כפשוטו. בסדר, כך אומר רש"י. כמו שדרשו חכמינו זכרונם לברכה, בשביל התורה שנקראת ראשית דרכו, בשביל לפעמים קראו ראשית תבואתו. דבר שני, הוא אומר, שים לב שפה זה הכל מיסטר. ואם באת לפרשו כפשוטו, אומר טוב, רש"י אומר טוב, בכל אופן, נכון שהמקרא הזה אומר דרשני, אבל בכל אופן, אם אתה רוצה בכל אופן לפרש אותו כפשוטו, אז בוא נלמד לך לפרש אותו כפשוטו. ואם באת לפרשו כפשוטו, כך פרשו. בראשית בריאת שמיים וארץ, והארץ אתה תוהו ובוהו, ויאמר אלוהים יהיה אור, ולא בא המקרא, תכף נראה שהוא יסביר את זה עכשיו. לא בא המקרא להורות סדר הבריאה, לומר שאלו קדמו. זאת אומרת, בכלל לא כתוב פה מה היה קודם ומה היה אחרי זה. אלא הוא בא להגיד שבהתחלת בריאת העולם, אז הופיעו שמיים וארץ. אבל הוא לא מדבר על סדר הבריאה. בוא נקרא עכשיו. שאם בא להורות כך, היה לכתוב בראשונה ברא את השמיים ואת הארץ. עכשיו הוא מסביר פה בדקדוק ארוך מאוד, שממש מזכיר לי את הבגרות, שאני רוצה לשכוח. איך בעברית, אם רוצים לדבר על סדר, אז אומרים בראשונה ולא אומרים בראשית. בראשית זה תמיד בראשית של משהו, אבל זה לא אומר שזה היה הדבר הראשון, כן? אני מסביר את זה בעריכות פה, את כל הדקדוק הזה, שאנחנו נדלג עליו כמובן, אבל נקפוץ ישר לנקודה שלנו. הוא גם שואל על עצמו, אולי רק זה הבראשית הזה, זה רק הוא לא פירש וזה, אבל לענייננו הוא לא משנה. הוא אומר, ואם, תאמר, הוא אומר בהמשך, שבאמת הוא התקבל בו בראשית, הכוונה בהתחלה, אבל הוא קיצר בדבריו, אם כן, אומר רש"י, תמע על עצמך. לא יכול להיות שהשמיים והארץ נברו ראשונים. שהרי כתיב, שהרי המים קדמו. הרי כתיב ורוח לב ולחצת את פני המים, ועדיין לא גילה המקרא בסידור הקודמים מאוחרים, כלום, בריאת המים, אתה ראית. הלמדת שקדמו והמים לארץ, ועוד שהשמיים מאש ומים נבראו. נכון? אז הוא אומר, אם אתה רוצה להתעקש ולפרש את זה כפשוטו, שבאמת הדברים קרו לפי הסדר שכתוב בתורה, אז מתי עשו את המים? הרי רוח אלוהים יוכל לפני המים, נכון? אז מתי עשו את המים? סימן, אומר רש"י בענייננו, על כורחך, על כורח זה טוב לכל אלה שמצפצפים ומאגים, אומר, לא יעזור לך מה שקרה בידים במילים שלנו, לא לימד המקרא בסדר המוקדמים והמוכרים כלום, זה פשוט לא נושא, עוד פעם, סיכום דברי רש"י. רש"י אומר דבר ראשון, המקרא הזה אומר דרשני, זאת אומרת, זה לא כפשוטו. אם אתה דווקא רוצה להגיד אותו כפשוטו, אז תבין שאין פה שום דבר שקשור לסדר הבריאה בכלל. א', הוא מסביר את זה בבחינה לשונית, ב', הוא אומר, גם אם אתה צריך לעשות לי תרגילים לשוניים ותגיד שפה הלשון לא, היא לא מדויקת, אלא קצת מעוותת, אז זה גם לא מסתדר עם ההיגיון, כמו שראינו בכל המדרשים. וממילא, על כורחך, אומר רש"י, לא לימד המקרא בסדר המוקדמים והמוכרים כלום. בקיצור, זה פשוט לא מדבר על התחלת העולם הפסוק הזה, מבינים? אם אתם זוכרים, למדנו פעם אחד הפירושים של הפסוק הזה, שהמציאות יש לו שני כוחות יסודיים, זוכרים? אבל זה פשוט לא מדבר על התחלת העולם, ממילא, אתה לא רואה פה הוכחות לכל מיני שטויות שלך, כי זה פשוט לא כתוב כאן. עכשיו, מאיפה יודעים שיומו של הקדוש ברוך הוא אלף שנה? מי יודע? סליחה, לא שמעתי? כן, זה לא אומר, רק אומר שאלף שנים שלו, זה כמו יום אצלנו, איך יודעים שקדוש ברוך הוא יום של הקדוש ברוך הוא אלף שנה, לא שלנו. מה אומר השם לאדם הראשון? ביום אוכלך ממנו מות תמות, נכון? מתי מת? בגיל 970, מה הקדוש ברוך הוא עובד עליו? נכון? הקדוש ברוך הוא אומר לאדם ביום אוכלך ממנו מות תמות. אז או שהקדוש ברוך הוא משקר, או שיום זה לא יום. נו, עכשיו תבחרו. עכשיו תגידו למה 970 זה לא אלף? 930, סליחה. כי 70 שנה הוא נתן לדוד המלך כמו שיודעים. כן, דוד המלך היה אמור להיות נפל, אז הוא קיבל, האדם הראשון באמת הגיע לו אלף שנה, אבל 70 שנה הוא נתן לדוד המלך, לא משנה הרעיון במדרש, אבל מזה מוכרחים שיבוא של הקדוש ברוך הוא אלף שנה, זה פשוט, נכון? זה סתם חשבון פשוט, יופי. אז עכשיו, אחרי שעברנו על כל הבלגן הגדול הזה, עכשיו אנחנו צריכים להתחיל להבין איך הדברים פה עובדים, ואז נבין מה אורי כל חכמי ישראל, ונראה שהכל נפלא, ובסוף, כמו שאמרתי, גם נבין מי שאומר אחרת הוא כופר באשם. אני אתן לכם דוגמה, ואז תבינו את הכל, ואז אני אסביר את העיקרון. נגיד שיש הצגה. בסדר? הצגה מתחילה ביום חמישי, הקרנת, אני יודע מה, הקרנה, לא משנה, הצגת הבכורה ביום חמישי בהבימה בשעה 19:00. מתי תתחיל ההצגה? לא משנה, מה שאמרתי. יום חמישי בהבימה ב19:00, נכון? לא נכון. כי הצגה למעשה התחילה כבר בבוקר, שבא יוסף והתחיל דפוק מסבורים בבמה, נכון? למעשה התחילה חודשיים קודם שהשחקנים התחילו להתאמן. למעשה התחילה אלף שנה קודם שאיזה יווני כתב את המחזה, נכון? למעשה התחילה קודם שאבא של היווני פגש את אמא שלו רואים מזים בשדה, נכון? הצגה לא התחילה באמת ביום חמישי בשעה 19:00, היא התחילה הרבה קודם, נכון? כל הדברים שלה התחילו קודם, אז אני הייתי מצפה שיהיה כתוב במודעה, בשעה 6:00 יוסף יצפוק מסמרים על הבמה, בשעה 7:00 יפתחו את המזנון ויקנו הרבה במבה, נכון? בשעה 8:00 ינקו את האולם, נכון? אז למה זה לא? הרי כל זה זה חלק מההצגה, אתה לא יכול להגיד שלא, ההצגה לא מתחילה בדיוק ב19:00, היא מתחילה הרבה קודם, נכון? אז למה לא כותבים את זה? כי זה פשוט לא מעניין אף אחד. ודאי שזה חלק מזה, אבל החלק הזה הוא חסר משמעות בכלל. אנחנו רוצים לראות את הסרט או את ההצגה, לא מעניין אותנו עכשיו כל השטויות שהיו בדרך, כי זה דברים טכניים חסרי משמעות, נכון? ברור העיקרון, יופי. עכשיו בואו נראה מה אומר דרוש אור החיים. אמרתי לכם שיש עוד מקום שאני אקרא. בואו נראה דרוש אור החיים, ואחרי זה נבין איך זה קשור אלינו. לא משנה שכבר מבחינה מדעית מה שהוא אומר לא נכון, אבל העיקרון שלו נכון. תסתכלו איך שכתוב פה עמוד 7 בצד ימין, בפסקה הרביעית מלמעלה, כתוב וזהו שסיפרה התורה, רואים? וזהו שסיפרה התורה בראשית, רוצה לומר בהתחלת כל ההתחלות, ברא אלוהים את השמיים, הוא האתר, לא משנה שזה כבר לא נכון, או אולי נכון לרגע לא נכון. המלא את כל חלם עולם הנראה ואת הארץ הוא כדור הארץ, וזה הנקודה שלי. ואחר כך תדלג התורה על כל הקריאות, קריאות הכוונה דברים שקרו במילים שלו, כן? על כל הקריאות שנתעבו בסדרי העולם הקדום, שאין נפקמין עלינו אשתה בזה כלל. בקיצור, התורה היא לא באה לספר לך כל מיני סיפורי סבתא על יוסוף שדפק מסמרים. זה פשוט לא מעניין אף אחד. התורה מדברת על העיקרון. העיקרון הוא שאלוהים עשה את השמיים ואת הארץ. שתכף נראה, דרך הרב, נראה דוגמה מה זה נקרא עשה את השמיים ואת הארץ. התורה מדברת רק על הדברים החשובים. היא מדברת על הדברים בעלי הערך, מדברת על ההצגה. לא על איך עכשיו מכינים את התפורה. זה פשוט לא מעניין אף אחד. ממילא התורה לא מדברת על זה, כי זה לא מעניין אותה. היא לא מעלה בדעתה שמישהו יחשוב שהכל התחיל בזה שהשחקנים פתאום קפצו לבמה מאיזה אין סוף, יש איזה מעולם עין כזה, פתאום הכל נברא עם הבמה וכל הם קפצו. זה ברור שהיה הכנות. הכנות לא מעניינות אף אחד, לכן התורה לא מדברת עליה. בואו נראה איך הרב מסביר את אותו עיקרון בדיוק עם דוגמאות בספר מלכים. אחרי זה נסביר גם את הערוך לתמה. תתלו עכשיו, באגרות הראייה הזה בואו נלך קדימה. תסתכלו מהמילה לפעמים פה, אתם רואים בדיוק באמצע. קשה, אין בזה נקודה מוגדרת, אבל תראו את מהמילה לפעמים. לפעמים, אני קורא לאן אומרים בדרך בילוג ויצר אשר ויעף השם. כמו שאנחנו אומרים, אז יבנה שלמה. ואין לו ראש ששלמה ציווה לשרי ושרי לנמוכים מהדריכלים ודריכלים המונים ועושה המלאכה פשוטים. זה דרך ידוע ואינו עיקרי. כן, כל מה שיחקר בהרבה יבות שנים בהגדרת הדרכים האמצעיים, הם ברוב הפעמים מקוצרים. במילים אחרות כתוב בספר מלאכים, שמי בנה את בית המקדש? שלמה המלך, נכון? אבל זה לא נכון, זה אותו יוסף בנה את בית המקדש, נכון? שלמה לא עשה כלום. לא שלמה סחב את האבנים ודפק מסמרים, נכון? שלמה לא עשה כלום. אז למה כתוב ששלמה עשה את בית המקדש? כתוב שלמה עשה את הים. הים זה ים נחושק כזה שהיו נקרים שם עדיין, כן? שלמה עשה את המנורה, שלמה עשה את המקדש, שלמה עשה הכל. שלמה לא עשה כלום, שלמה עשה בארמון אותם פקודות, נכון? אז למה כתוב בספר מלאכים ששלמה עשה את זה? משקרים, נכון? כי זה לא מעניין כל השטויות באמצע, זה לא מעניין ששלמה אמר לשר האוצר, ושר האוצר אמר למישהו, והוא אמר למישהו, ועוד פעם יוסף בא ודפק מסמירים. אותו יוסף תמיד בונה את הכל, נכון? אבל אף אחד לא מזכיר אותו, כי זה לא מעניין אף אחד. אז לכן גם כתוב שהשם עשה, לא הכוונה עכשיו שהשם דפק עם הידיים שלו עם הפטיש, אלא הכוונה, השם הוא מקור העשייה הזו, כמו ששלמה המלך הוא מקור עשיית בית המקדש, אבל הוא לא בונה את זה בידיים שלו. לכן אל תתפלא שכתוב ויעש השם, ברור שכתוב ויעש השם, כתוב ויעש שלמה. כי אף אחד לא מעניין אותו כל השטויות שבאמצע, זה בדיוק מה שאמר לנו בעל תפארת ישראל. אז עכשיו בואו נחזור לנקודה שלנו, מה זה כל העולמות האלה ובריאת העולם? הכל מתחיל למעשה מהשאלה, או מהסוגיה, מה זה נקרא בכלל עולם? אני רואה אם צילמתי את זה במקרה? אם לא, אז אני אגיד את זה במילים שלי. לא צילמתי את זה. כן. אז מה זה הגדרת המושג עולם? מושג עולם בעברית, ואמרתי לכם את זה דרך אגב מימי חמישי. הגדרת המושג עולם מה זה?
הלם.
מה?
הלם.
לא שמעתי.
הלם.
לא, זה דבר יפה מאוד, וגם למדת את זה אפילו באיזה מקום, אבל זה ממש לא מה שהתכוונתי להגיד עכשיו. כן, מה זה עולם? עולם זה סדר חוקים מוגדר, זה נקרא עולם. עולם זה לא מדבר אף פעם על מה שיקרא, על הפלנטה, על האדמה. אלא עולם תמיד מדבר על סדר חוקים. אמרתי את זה באחד ימי חמישי. למשל, יש עולם המוזיקה. נכון? יש חנות, קוראים לה עולם המוזיקה. אז מה הכוונה ששם כולם, מי שיחס שם מתחיל לרפחף ולשיר? עולם הכדורסל, נכון? עולם הילדים, עולם הצעצועים. מה זה הכוונה? זה עולם שכל הילדים שהם צעצועים? לא, הכוונה מקום שבו הסדר הוא סדר של צעצועים, נכון? אז עולם בעברית משמעותו סדר חוקים קבוע. עולמות יכולים להשתנות, הכוונה שהסדר משתנה. גם את זה למדנו ביחד בשיעור סדר התפילה. אמרנו שיש ארבע עולמות, זוכרים ביצירה בריאה עשייה, ואז הסברתי לכם בדיוק כמו שנסביר עכשיו, אז הסברתי את זה. שעולמות זה לא הכוונה שיש את העולם שלנו, ואז הוא מתפוצץ ומשתנה, ואז פתאום בא עולם חדש, אלא הכוונה, זה סדרי חוקים שהולכים ומשפיעים כל הזמן אחד על השני. ואמרתי לכם אז שאותם ארבעת עולמות שמופיעים בתפילה, זה לא שנגמר עולם אחד, ואז הוא מפסיק, ואז מתחיל עולם חדש, אלא זה הכל סדרים שקיימים כולם ביחד, כמו שהרבה סדרי חוקים פועלים במקביל. זאת אומרת, עליך היום פועלים הרבה סדרים. אתה גם יהודי, ואז אתה שייך לעולם היהדות, ואתה גם איש ולא אישה, אתה שולח לעולם הגברים, ואתה גם, אני יודע, לומד במכינה, ואתה שייך לעולם תלמידי המכינות, נכון? זה לא סותר אחד השני, זה עולמות שכל אחד יש לו חוקים מסוימים, שחלים עליך, וכולם פועלים במקביל, נכון? כן, אז עכשיו מזה אנחנו מבינים מה זה בונה עולמות ומחריבן. בונה עולמות ומחריבן זה לא הכוונה שיש פיצוץ אטומי ואז העולם נגמר, אלא הכוונה שהעולם מתעלה דרך התקדמות של החוקים. אתן לכם דוגמה. יש ילד שהוא שייך לעולם הילדים, נכון? אחרי זה הוא גדל, 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 מגיע לגיל 20, עכשיו הוא מבוגר שייך לעולם מבוגרים, נכון? בדרך הוא עבר תקופה שקראת גיל ההתבגרות. גיל ההתבגרות, אז נחרב עולם הילדות, ונבנה עולם הבגרות, נכון? הוא כבר לא ילד, עולם הילדות נחרב. עכשיו, זה לא קרה שבגיל 13.5 הוא התפוצץ, ובגיל 18 חיברו אותו חזרה, נכון? מה זה נקרא? הקדוש הוא מחריב את עולם הילדות. הכוונה שלאט לאט סדר חוקים שנקרא עולם הילדות הולך ומפנה את מקומו, מפסיק להשפיע, ועל חורבות עולם הילדות, שזה באמצע, יש גיל ההתבגרות, שאין עולם בכלל, אין סדר הזה ולא הסדר הזה, ואנחנו נמצא בעולם מפוצץ, כן? העולם הוא חרב. כי עולם הילדות כבר חרב, ועולם הבגרות עוד לא נבנה, נכון? כשהשם אומר דן עניין לי ודן לא עניין לי, הכוונה זה אני מוצא חן בעיניי, זה לא. לא הכוונה שבאופן כללי הם רעים, אלא הכוונה זה שלב שנגמר. זה עולם הילדות כבר לא מוצא חן בעיניי. לא בגיל 3, בגיל 3 עולם הילדות הוא מצוין, אבל בגיל 13 הוא כבר לא. בגיל 13 פתאום הקדוש ברוך הוא לא מוצא חן בעיניו יותר עולם הילדות, והוא מחריב אותו. ועל בסיסו נבנה עולם חדש, זה עולם הבגרות. זה נקרא שהקדוש ברוך הוא בורא לעולמות ומחריבן, זה לא הכוונה שמשהו מתפוצץ. אז מזה עכשיו הבנו סוף כל סוף. שלעולם הזה היה עוד הרבה עולמות שקדמו לו, זה לא סותר שום דבר, וזה שהעולם נברא לפני 6,000 שנה, הכוונה, שסדר החוקים שבו אנחנו חיים היום, כלומר ההצגה שלנו התחילה לפני 5769 שנה, 77 שנה. עכשיו, מה היה אם היית נוסע הזאת עם חללית ומשקיף מלמעלה? לא היית רואה שום דבר. האדם הראשון היה יוצא לראות אנטילופות בחצר, כמו קודם בדיוק. שום דבר לא השתנה. האנשים היו רודפים אחרי ממוטות, הכל היה נראה נחמד לגמרי. לא היה שום פיצוטומי ולא כלום. אולי כן ואולי לא, אנחנו לא יודעים, אבל זה לא נפקמין. החידוש פה שזה בכלל לא משנה. כי התורה לא מדברת על כל השטויות שבאמצע, כי לא מעניינים אף אחד. התורה מדברת על העיקר. העיקר זה שהופיע עולם חדש. עולם חדש בעברית, הכוונה נשמה חדשה. סדר חוקים חדש. זה הופיע לפני כך וכך שנים. באמת, גם מבחינה היסטורית, זה בערך התקופה שהופיע אינטליגנציה. זאת אומרת, אנושות אינטליגנטית, חברתית. נכון? בערך. אני עוד בערך, 5,000-6,000 שנה, אז באמת הופיעו פתאום ממלכות, הופיעו מה שקרה אנושות אינטליגנטית במובן שאנחנו מכירים. אבל זה לא חייב להיות שפתאום היה בום גדול והאדם הראשון קפץ לו מהשמיים. פשוט לא חייב להיות, אין שום סיבה שיהיה כך. הרבה יותר נכון לחוכמה האלוהית להפעיל את הדברים בצורה הדרגתית, כמו שראינו שחכמי ישראל אומרים. אז לכן שהעולם נברא לפני 6,000 שנה, הכוונה, שסדר החוקים ששייכים לעולם שלנו, שבו אנחנו חיים היום, הופיע לפני 5,769 שנה. איך זה קרה בפועל? אני לא יודע. יכול להיות שאומר שיצר יצור אחד, קראו לו אדם הראשון. פתאום נחת עליו ושמה מהשמיים, פתאום התחיל עכשיו אולי שאלוהים. יכול להיות שבכלל לא היה יצור שקראו לו אדם הראשון. זה פשוט לא משנה כלום. זה החידוש פה. אין שום נפקמינה, זה הכל ניסטר, כמו שאומר רש"י. וכל ספר בראשית עם אדם הראשון, עם חווה, עם כל הדברים שהיו שם, והכל ניסטר. כל הדברים שהם סתרי תורה. זה בכלל לא משנה אם זה היה בפועל או לא. זה מה שאני אומר. זה היה בפועל על הכיפה. לא היה בפועל, גם כן על הכיפה. זה פשוט לא משנה שום דבר, כי כל זה לא מדבר על שום דבר טכני. תבין, רק על הופעה מהותית, וזה כמו שראינו, כל הדברים הטכניים פשוט לא חשובים, התורה לא מטפלת בהם, כי לא מעניינים אף אחד. מעניין הופעת הנשמה. אז לסיכום, חבר'ה, אני תכף אסביר, אני רוצה לגמור את כל המערכת ואז שזה כל השאלות בבת אחת. אז לסיכום, ראינו שהתורה לא סותרת המדע בכלל. אני חוזר לשיעור הקודם. אני לא אומר שהמדע צודק. ראינו שהמדע מדברים בבלבל במוח. לא יודעים בכלל מה הם דיברו. אבל התשובה, הנקודה, זה פשוט לא משנה. ואני אגיד לכם יותר מזה, אם יש מישהו שהתפקיד שלו לדעת איך זה היה באופן פיזי, זה המדע ולא התורה. אתם בכלל לא, 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 לבוא אליהו נביא. אבל התורה לא מתעסקת עם זה בכלל, כמו שהתורה לא מעניין אותה עכשיו עם חיידק מסוים עמיד לאנטיביוטיקה. זה פשוט לא מעניין אותה, זה לא, זה אינפורמציה מאוד חשובה, והתורה פשוט לא מטפלת בה. עכשיו אני אסביר שני דברים. א', למה מישהו אומר שאדם לא יכול להיות שאתה מעקוף הוא כופר בשם? דבר שני, אני אסביר, אזכיר לכם את שיטת חבד העקומה, ולמה היא עקומה. בסדר? אז קודם נתחיל מלמה מישהו אומר שלא יכול להיות שאדם יצא מעקוף הוא כופר בשם. אם הוא אומר שיכול להיות שלא, אז גם אני אומר שיכול להיות שלא, אני לא יודע. אבל מי שאומר שזה לא יכול להיות, הוא כופר בהשם. כי זה הכל הגשמה, אני אסביר. מה אומר יושב אצל הג'וקים בראש, לצורך העניין? מה הם חושבים? הם יושבים עם המדרש הזה שלמדנו בראש. עכשיו, לשיטתם גם כן זה לוקח זמן, נכון? שעה ראשונה הוא צברה פרוע וכו', נכון? אז לקח 12 שעות או 6 שעות, לא משנה, עד שאדם עמד על רגליו, נכון? עכשיו, אנחנו אומרים, לצורך העניין, שאנחנו לא יודעים, אבל נגיד שאם המדע צודק, אז זה לקח 3-4 מיליארד שנה. בסדר? אני אומר, כמי קודש בריחו. הקדוש ברוך הוא אינסופי, נכון? יש הבדל אצל הקדוש ברוך הוא אם זה 3 שעות או 18 מיליארד שנה? מה זה משנה? אין שום הבדל, נכון? אז למה אתה מכריח את עצמך להגיד שזה דווקא 3 שעות ולא מיליארד שנה? אתה אומר, מיליארד שנה זה המון זמן, זה לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ייקח ככה בזמן. זה נכון, אם אני בן אדם, יש לי 70 שנה, מתוך זה 18 מיליארד אני צריך רק לברום משהו. זה לא ילך כל כך. נכון, אבל הקדוש ברוך הוא אין הבדל אצלו בין 18 מיליארד שנה לבין מיליארד שנה לבין 5 דקות. הכל אותו דבר. אז מה הבעיה? הבעיה זה אנשים מגשימים. כי הם חושבים, עכשיו אני אגיד את הכפיר פה. למה כפיר? הם אומרים, תראה, אם המדע צודק, אז זה נעשה באופן טבעי, זה לא השם עשה את זה, נכון? אז זה בעצמו הגשמה. כי, סליחה, אבל מי עשה את הטבע? זאת אומרת, אם זה קרה באופן טבעי, זה לא נקרא שהשם עשה את זה, אתה כופר. אני אומר שהשם הוא כולל גם את הטבע, אז ממילא זה לא משנה אם זה קרה באופן טבעי, במובן שאנחנו מכירים באופן המדעי. או שזה קרה בזה שנפל ברק מהשמיים ויצר אדם. זה נקרא השם וזה נקרא השם. אבל אם אתה אומר לא יכול להיות, אם השם עשה את זה, כלומר הוקוס פוקוס זה השם, אבל אם זה קרה בשיטה של דרווין זה לא השם, אז מה אתה כופר בהשם? אתה אומר שיש משהו בעולם שחוץ מהשם, נכון? ואני אומר, הטבע הוא גם כן השם. אז לכן אני אומר, זה הכל נובע מהגשמה, זה כפירה בשם. כי הם לא מבינים שהשם כולל גם את הטבע, כמו שדרווין, אז מה אם זה לקח מיליארד שנה? מה זה משנה? אז הקדוש ברוך הוא בחר לעשות זה דרך מיליארד שנה. ברור, למה זה כפירה?
אפשר גם להגיד שלדעת ישו זה גם כן כאילו...
אפשר, קושיות שלא נוגעות לנושא שלנו עכשיו. הסברתי לך שזה סותר את השכל, כי לא יכול להיות שאלוהים יהיה גשמי. זה לא יכול להיות. לא, אתה טועה, כי הים יכול להיקרא ואלוהים לא יכול להיות גשמי. אתה טועה, אבל זה לא הנושא שלנו בכלל עכשיו. אז אני לא רוצה לדבר, לחזור על זה. טוב, עכשיו, דבר אחרון, ואז דרך הזמן לשאלות, כן. אני באמת לא מבין למה חב"ד אומרים את השטות הזאת, כי בדרך כלל הם מדברים לעניין דברים יפים, אבל פה נכנס להם איזה ג'וק בראש, אולי הקדוש ברוך הוא רוצה שאנשים לא ילכו אחרים. אני לא מבין למה, באמת, שטות ממש מרד השטותים. אבל מה, הם, מה השיטה של חב"ד? הם טוענים שזה הרבי אמר, אני דן אותו יותר זכות שהוא לא אמר את השטות הזאת. הם אומרים, הרי אי אפשר להכחיש את, את המציאות, זאת אומרת, יש דיונוזאורים ויש מאובנים, ויש הוכחות שהעולם היה קיים לפני 9,000 שנה. אז מה אומרים? אומרים, אלוהים ברא את העולם לפני 5,767 שנה, עם הכל בפנים, עם המאובנים בפנים, עם השכבות הגיאולוגיות, עם הכל הוא ברא את זה בפנים. בסדר, ברור שיטה, מה אומרים? עכשיו, א', כמובן שיטה נפלאה שאתה לא יכול להתווכח איתה בכלל, אבל יש שיטה עוד יותר טובה, שאלוהים ברא אותנו לפני שנייה עם הזיכרון בראש. לא יכול להיות. זה אותו דבר בדיוק. זה שיטה שאין לה שום משמעות, אתה לא אמרת כלום בזה, אתם מבינים? אני אומר, לא יכול להיות שאלוהים ברא אותנו לפני שנייה עם הזיכרון בראש, יושבים בו בחדר. אז אין שום בעיה. נכון? עכשיו, למה השיטה שלהם אני חושב לא נכונה? אני אומר, תאורטית אתה לא יכול להתווכח עם זה. כי הכל יכול להיות. מה, אלוהים יכול לעשות הכל, אז גם יכול לעשות את השטות הזאת. לצורך העניין. אבל זה לא הגיוני, אני אסביר למה זה לא הגיוני. יוצא מזה שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו בכוונה במקום שכל המציאות היא נגד השכל. כמו שאמרנו, התורה לא יכולה, כמו שאמר קוזרי, התורה לא יכולה לסתור את הסברה הישרה. יוצא מזה שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו בעולם שבו כל מה שאתה מגלה, כל ההיגיון שלך הוא פועל נגד האמת. זאת אומרת, האמת היא שהעולם נברא לפני 5,000 וכך שנים, אם הכל תקוע באדמה. אבל הקדוש ברוך הוא עושה את הכל שיבבל אותך. אז למה שאנשים עושים את הדבר? אני לא יכול להוכיח את מה שאני אומר, כי אתה לא יכול, זה דברים שאני אומר, זה אמרו. זאת אומרת, אתה לא יכול להוכיח שזה לא נכון, אבל זה נגד כל הסברה הישרה. כי הסברה הישרה שאלוהים יברא אותנו עם עולם הגיוני, שבו אתה, מתוך המציאות עצמה, אתה יכול להכיר את השם, ולא שכל המציאות תפעל נגד העין האלוהי. חוץ זה אני אומר, למה זה מכריח אותך להגיד את השטות הזאת? שעולם נברא דף לפני 6,000 שנה, כי אתה מבין את החומש, כיפשו אותו, כמו שכל חכמי ישראל לא להבין אותו כיפשו אותו. גם רש"י אומר, גם הרמב"ם, גם בי"א, וכל העולם להבין אותו כיפשו אותו. אז מה אתה מכריח אותך להבין אותו כיפשו אותו, שזה 5,000 שנה זה ממש, וגם להקם את כל המציאות האלוהית שהיא ככה נבראה? למה צריך להגיד, להגיד את זה הרבה יותר פשוט? תגיד את האמת, לא יודע, אולי נברא לפני 5,000 שנה עם הכל בפנים, אולי נברא מיליארד שנה עם הכל בפנים, אולי נברא לפני 5 דקות, כמו שאמרתי קודם. התשובה האמיתית זה פשוט לא משנה כלום. ומי שמתעקש להילחם על זה, הוא פשוט לא מבין כלום ברוחנית, כי זה פשוט לא משנה מתי העולם הפיזי נברא. משנה החוקים הרוחניים, ועל זה אני מוכן לדבר כל היום וכל הלילה. הבנת את העיקרון, עכשיו שאלו. טוב, זה בערך מה שהיה לי להגיד, עכשיו זה מנה שאלות, נו? כן. למה לא? לא יודע. אם הייתי אשם, הייתי יודע, דבר ברצינות, זה לא בדיחה.
לא,
אבל
אנחנו
חושב
שהעולם נתחלת בזה שהצלחתים
קצת, ולא
עולם
בעולם. שמה?
לא שקודם כל הוא בונה לא תמחירן באופן הפיזי.
אבל יכול להיות שבנה עוד עולם כזה פיזי, שנמצא עכשיו רחוק באיזה מקום, שגם אותו הוא בונה ומחריף. יכול להיות, למה לא? למה להגיד שלא? מה יכול, למה, מה הבעיה עם זה? למה? זה בעולם שלנו. יכול להיות שיש עוד פעמות. אני לא אומר, אני לא יודע, אבל זה לא, אני לא אפול מהכיסא אם זה יהיה ככה. אני פשוט לא יודע, זו התשובה. מבחינתי זה לא משנה כלום. שמי? לא יודע. אני לא אמרתי שזה בהכרח משל. אמרתי שאני לא יודע. זה לא נפקא מינה לכלום.
זאת אומרת, זה לא שזה בטוח...
יכול להיות שזה משל. יכול להיות. אברהם ושרה ודאי זה לא משל. הם שייכים לעולם ממשי שלנו. אדם וחווה, לא יודע. אולי משל, אולי לא משל. אם יהיה משל, לא נורא, לא משל, עוד יותר טוב.
אבל
לפי מה שהקוזרי
שראינו פה, זה לא רק שתורת האבולוציה יכלה לקרות, אלא הוא אומר שזה מה שקרה ממש. הוא אומר, זה
התפתחות. אתה שכחת מה למדנו בשיעור הקודם. היית בשיעור הקודם? כן. אמרנו שהעיקרון של האבולוציה ודאי נכון. יש הדרגה, כולם רואים. פעם היה רק דומם, אחרי זה היה רק חיות, כל מיני דו-חיים מוזרים. זה כולם רואים. רק האבולוציה מנסה להסביר את הטכניקה איך זה קרה, וזה היא לא יכולה. אתה מבין? אז לכן רבי יהודה הלוי הוא לא הכיר את האבולוציה והוא לא מאמין באבולוציה בצורה הפראית שלה, שהדברים תראו רק באופן טבעי. אבל ההדרגתיות הזאת היא גם כמוכחת מדעית. זאת אומרת, עוד פעם לא היה כלום, אחרי זה היה יצורים עלובים, ואחרי זה... אנשים לא היה לפני, לא יודע, 300,000 שנה, לא יודע כמה, לא היה אנשים. כן? אז מה שהוא אומר זה ודאי נכון. אני אומר, זה נראה כמו אבולוציה. אבל זה לא אבולוציה פראית, זאת אומרת, זה לא אבולוציה עם כל הצדדים האנטי-רוחניים שלה. בסדר? כן. אתה צריך להבין שעין זה ממשות גדולה מאוד. יש מאין, זה לא אומר מאפס, מכלום, אלא מבריאה יותר קודמת שקוראים לעין. הבנת? חוץ זה איפה כתוב בספר בראשית יש מאין? תאו ובואו, זה תאו ובואו. כתוב בפירוש תאו ובואו. לא כתוב כלום, כתוב תאו ובואו.
אבל שם
נגיד,
בתור הזה אין אדם.
נכון. זה שפעם לא היה אדם ועכשיו יש אדם, זה אף אחד לא חולק על זה.
מה יש בעולם הקודם הזה?
תלמד מספיק רוחני, תדע. טוב, עד כאן.